שיעור ללא נשמת מרני טוב אבת אפרים מרדכי הכהן. אנחנו בפרשה ככה של פטירת יעקב. לפני זה ככה הוא אוסף את כל בניו, אספו ואגיד עליכם אשר יקרה אתכם באחרית הימים וכולי. וזה היה מעמד שם מאוד מיוחד, כל הברכות שיעקב מברך את השבטים, או ששמע ישראל. אז ככה בגמרא בפסחים, לגבי קריאת שמע, תנו רבנן, כיצד היו כורכים את שמע, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכולי. ואז, כן, אומרים שם לגבי הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והגמרא מביאה את רבי שמעון בלקיש, דמר רבי שמעון בלקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגיד אליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים, ולהסתלקה ממנו שכינה. אמר שם חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שם יצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. כן. אז יעקב ככה רוצה לברך את הבנים, לגלות להם דברים, תקף, ומסתלקת ממנו שכינה והוא חושש. שמה יש פסול במיטתי, ואז הבנים מרגיעים אותו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ואז הוא אמר ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. אז הרבה הרבה נאמר על הסיפור הזה, על העניין הזה, ונרצה לקחת את הנקודה דרך גם פסקה של הרב, שהיא על עוד איזה עניין פה בפרשה, כתוב ויאסוף רגליו אל המיטה. אז עוד מעט נראה את זה. אני רוצה לפני כן קצת לפתוח, לדלג על הפסקה של הרב, כמה עניינים בחסידות שהובאו, ואחרי זה לחזור לדברי הרב. הנקודה הזאת של החיבור, כן, של כל ככה הם בליבנו אל האחד. אז מובא בחסידות הרבה על העניין לעשות דברים בשם כל ישראל, של קיום תורה ולימוד תורה וקיום מצוות, לעשות אותו בשם כל ישראל. אחרי זה נחזור לרב ונראה ככה איך הוא קושר את הנקודה הזאת. אני רוצה להתחיל דווקא כן דרך המקורות האלה. אז בואו נראה כמה מקורות. האם ראימת כותב, יש המון מקורות, הבאנו פה חלק רק בשביל להראות כמה בחינות בדבר הזה, אבל יש פה המון, עוד המון המון שלא בן. צריכים קודם כל מצווה ומצווה, לכוון למצווה של ואהבת לרעך כמוך, ולעשות המצווה בשם כל ישראל. ועל ידי זה יש למצווה דבקות בשורש. זאת אומרת, מה, כשאדם בא לעשות מצווה, הוא צריך לכוון למצווה של ואהבת, אדם בא להניח תפילין, צריך לכוון למצווה של ואהבת לרעך כמוך. אדם בא לתת צדקה, זה יותר פשוט, אתה עושה גם ממש ואהבת לרעך כמוך, אבל אדם בא לעשות קידוש בשבת, אדם בא, לא יודע מה, לשים ציצית, תולולה וכו', צריך לכוון לואהבת לרעך כמוך, לעשות את המצווה בשם כל ישראל. אנחנו מכירים שיש הרבה מצוות, כן, נוסחים של לשם ייחוד וכו', אינני מכוון וכו', בשם כל ישראל. מה עושה בשם כל ישראל הזה? אז הוא אומר פה אמרי אמת, זה מה שנותן למצווה דבקות בשורש. כן, כדי שהמצווה, המעשה שאדם עושה, לא יהיה רק פה בעולם הזה, אלא שידביק אותו בשורש שלו, מה הדרך לעשות את זה? לעשות את המצווה בשם כל ישראל. רגע, נראה בהמשך נרחיב בזה, מה קורה. היתב לב, הוא כותב, נביא, כן, ידוע, שיש רמח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה, כמניין איברים וגידים של האדם. נכון, דבר ידוע, מובא במדרשים, המהר"ל גם מעריך בזה. ובכל עשה מתקן איבר אחד. ובכל מצוות לא תעשה שמקיימת את כן גיד אחד. אנו דכתיב תורת השם תמימה משיבת נפש. כשהתורה, כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. מכיוון שכל מצווה היא כנגד איזה איבר, וכל מצוות לא תעשה היא כנגד אחד הגידים, אז ומה שנותן לאדם חיות לכל איבר ולכל גיד זה התורה והמצוות, אז כדי שהוא יהיה שלם הוא צריך לקיים את כל התורה והמצוות. אם יש מצוות שהוא לא מקיים, יש איברים שלא מקבלים חיות. ואז עולה כמובן השאלה, יקשו, איך אפשר לכל אדם לקיים כל התרי"ג מצוות? יש כמה מצוות שאינן באים לידי אדם לעולם. אין אדם אחד בעולם שיכול לקיים את כל המצוות. אין כזה דבר, למה? יש מצוות שהן רק לכהנים. יש מצוות שהן דווקא לא לכהנים. כבר אתה לא יכול להיות, כן? או שאתה ככה, או שאתה ככה, וכולי. הוא מביא, יש מצוות איבום וחליצה וגירושין. יש אנשים שלא מגיעים למצוות האלה כל החיים. ויש מצוות שהכהנים לבד, יש הלווים לבד. איך אפשר לכל אדם ישראל לקיים כולן? אז יש תירוץ שהוא אומר, על ידי הלימוד, כמו שחזל אומרים, הגמרא אומרת, שעל ידי שאדם עוסק, זאת תורת העולה, זאת תורת המנחה, כשאדם עוסק בלימוד על העולה או על המנחה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו קיים, ואז הלימוד תורה, יש מצוות שאנחנו לא מקיימים, אבל כשאתה לומד את התורה על המצוות האלה, זה מה שנותן לך חיות שאותה בחינה. זה גם ודאי נכון, הדבר הזה. לכן חשוב ללמוד את כל התורה כולה, כדי לקבל את החיות של כל הבחינות השונות. אבל הוא עונה פה תשובה אחרת. התירוץ לזה, על ידי שהם בגדר האחדות, ובכל מצווה אומרים בשם כל ישראל, והווה מה שעושה זה כאילו חברו עושה, כי כולם מתאחדים יחד. זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה בשם כל ישראל, הוא מזכה עכשיו יהודים אחרים, שהם אולי לא קיימו את המצווה הזאת, כי הם לא זכו, הוא זכה שנולד לו בן בכור, קיים עכשיו מצוות פדיון בכור, וחבר שלו נולד לו בת בכורה. אז עכשיו הוא מזכה אותו, אני עושה את זה גם בשם כל ישראל, אז עכשיו מזכה אותו גם כן באור הזה המיוחד, מצוות פדיון בכור. וכן, ועכשיו הוא, מצד שני, או הוא כהן ואני לא כהן, אז הוא עכשיו מזכה אותי במצווה שהוא עושה, כשהוא מברך, אז יש מצווה לברך את ישראל, אז הוא עכשיו מזכה אותי, הוא עושה את זה גם בשם כל ישראל, וכן הלאה וכן הלאה, כן.
זה עובד גם בלי דעת של הקבל?
אז בכל הדברים האלה, מה שאנחנו מכירים ככה מהמהר"ל, שהוא מביא אולי עוד על מה, על משנה באבות, שאומרים חביבים ישראל, ש... כן, או חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה, יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו, כאילו יש פה איזו כפילות כזאת. אז המהר"ל אומר, יש את הסגולה, אדם נברא בצלם, אפילו אם הוא מתנהג כמו בהמה, הוא נברא בצלם. אבל כשהוא מודע לצלם הזה, אז יש חיבה יתרה. עם ישראל בנים למקום בכל מקרה, בין כך ובין כך נקראים בנים. אבל כשהוא מודעים לבחינה הזאת, זה חיבה יתרה. כן? אז גם פה, אני חושב שגם בכל מקרה זה פועל, כי כל ישראל ערבים זה, זה בזה, אבל כשאדם אומר בשם כל ישראל ומתכוון, אז זה ודאי יותר מזכה. יותר פועל. אני
קצת חושב ישראל, שנעשה בשביל את המצווה, כאילו.
אני אומר, אז גם... גם אם הוא לא יגיד את זה, אני אומר שזה כן יפעל, אבל ככל שהוא יותר מחובר לזה, זה... יש שפת אמת על מרדכי, שכתוב איש יהודי, אף שנה בירה, יש מדרש, איש יהודי, איש יחידי. מה הכוונה איש יחידי? אז שפת אמת שבפורים הוא אומר שמרדכי הוא יחידי מלשון שהוא היה, הוא ייחד בתוכו את כלל ישראל. הוא אומר ולכן כשאדם מאחד בתוכו את כלל ישראל, אז יש כוח לכל מצווה שהוא עושה וכל תורה שהוא לומד באמת לפעול הרבה יותר בכלל ישראל. בסדר? אז זה קשור למה ש... בכל אופן, אז מה שאומר היטב לב, הנקודה של בשם כל ישראל, זה שככה באמת עם ישראל הוא מזכה אחד את השני בהערה המיוחדת של כל המצוות, וככה אפשר להגיע לשלמות, כי אחרת לבד אנחנו לא יכולים להגיע לשלמות של כל ההערות של המצוות, כי יש מצוות שאדם לא יכול לקיים. אני הופך שנייה לפני שנחזור בחזרה. הנועם אלימלך, הוא מביא עוד בחינה, הוא אומר... כן, יש לבר שנרמז בכאן, נצא להם השם איך התנהגו לבוא למיטת עבודת השם ברוך הוא. הטעם למה שאנו אומרים קודם כל עבודתנו ותפילתנו לשם ייחוד בשם כל ישראל, הכוונה היות שאין צדיק בארץ שרעשה טוב ולא יחטא. אם כן, איך יכול לעשות איזה דבר קדושה בעברנו? כיוון שנעשה בהם איזה עבירה חלילה ונפגם אותו העבר, איך יכול להשרות עליו קדושת העובדה ההיא? כן, אדם חס ושלום דיבר לשון הרע, ועכשיו הוא בא להגיד מקרא ביקורים. איך הוא יכול עכשיו להשרות שכינה על האיבר, על הלשון הזאת שהוא עשה בה קודם עבירה? או אדם ביד שלו קודם, חס ושלום, לא יודע מה, לקח משהו באהבה גזל, ועכשיו הוא רוצה ביד לבוא ולתת צדקה. איך ביד הזאת שעשה את העבירה, איך? זאת אומרת, כשאדם אומר, בסדר, כל מצווה היא משרה שכינה על האיבר, איך אתה יכול שכינה... לא שרה באתר פגים. ואם אדם פגם עם אותו איבר, איך הוא יכול עכשיו להשרות עליו שכינה? קושיה מעניינת, כן? לא... רק השאלה פה היא שאלה של צדיק, כן? אנחנו לא יודעים אם שואלים את זה. זו שאלה. אומר נועם אלימלך, כשאדם אומר בשם כל ישראל, אז עכשיו, האיבר, הוא עכשיו האיברים שלו הם לא איברים של אדם פרטי, הוא עכשיו מתחבר לכלל ישראל, ובכלל תמיד, אומר נועם אלימלך, יסוד שאנחנו מכירים אותו בהרבה מקומות, שהכלל תמיד אין הוא, הוא, הוא שלם. כל החטאים הם בפרטים. זה יסוד מאוד חשוב. חטא, כן, הרב כותב את זה בכולך יפה רעתי ומומן בך. כשאת כולך את יפה. בפרטים יש חטאים, אבל במבט הכללי על כנסת ישראל תמיד היא יפה, תמיד אין במום, כי המומים זה רק בפרטים. לכן כשהאדם עכשיו מחבר את עצמו לכללות ישראל, עכשיו האיברים שלו הם לא רואים, לא מופיעים בהם החטאים. היד שלי עכשיו היא יד של כלל ישראל, רק אני עכשיו היא דרכי. ועכשיו אני יכול לקיים את המצווה ולזכות את השראת שכינה ביד, או בפה, או באוזן, או בעין, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, פה אם קודם היית בלב אמר איך אני מזכה אחרים במצווה, פה זה מה שנותן לי בכלל יכולת לבוא ולעשות מעשים קדושים שיש עליהם אור אלוקי, באיברים שמצד עצמי כל אחד יש לו את הפגמים, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. החיבור שלי לכלל ישראל הוא מאפשר לי להגיע לנקודה של טהרה שמאפשרת עכשיו לקיים את המצוות האלוקיות הקדושות, כן.
אמרה שלכנסת ישראל אין גם, זה בכנסת ישראל לפני שאני מכיר, זה ברמה נשמתית. עכשיו למשל שאני חלק גם בנשמה שלי, יכולה לא אמור להיות חטאי כי הנשמה היא טהורה, אבל ברמה הלאומית יכולה כן יכול להיות לנו חטאי, או שזה לא הכוונה, שברמה הלאומית, כל הורד בן אדם פרטי למשל, אפילו אם אנחנו ברמה הלאומית לא מספיק את זה, כי ברמה הלאומית אנחנו שלמים ונשמתית, כי אם כן אז זה גם היחידי ברמה הנשמתית אין לנו חטאים.
אתה מלבלת אותי קצת, תחילה, אבל לא יודע את מה התכוונת כשאמרת ברמה הלאומית, ברמה הנשמתית. גם בעם ישראל, ברמה לאומית, לפעמים עם ישראל הוא לא מתנהג כראוי ויש גלות.
זה מה שקשה לי, שלכאורה אם עם ישראל הם באמת, כאילו ברמה הנשמתית הם חטאים, גם בנפש היחידית הם חטאים. ואם ברמה היחידית יש לו חטאים, כאילו ברמה לא נשמתית אז...
כן, הכל נידון בערכין, הכל הוא תמיד יחסי. כי בכנסת ישראל, תמיד כשאתה מסתכל כלל ישראל, תמיד הוא לא... אפילו דור שלם שחטא, אתה אומר, זה הרבה פרטים חטאו. עכשיו, יכול להיות שצריך גלות, צריך פה תהליכי תיקון. אבל עדיין כנסת ישראל מחוברת לקדוש ברוך הוא. אבל גם באדם הפרטי, נכון שהנשמה שלו מחוברת לכלל ישראל, אבל השאלה כמה הוא מחובר לרובד הזה, באותו זמן יש לו רבדים שמחוברים לכלל ישראל ושם הם תאורים, ויש לו רבדים יותר חיצוניים. לאדם הפרטי יותר קשה להתחבר למדרגות הפנימיות האלה, מה שיותר קל בכלל ישראל. בסדר? אז אחד הדרכים שאדם אומר בשם כל ישראל, הוא מתחבר לאותה נקודה פנימית ששם יש טהר. כן.
אבל אתה רב שיש
כאילו
שתי
תנועות שונות. בעיתם לב יוצא שאני אדבר בשביל לעשות את המצווה, אני מזכה את כלל ישראל.
נכון.
ובנוע מלימלך,
על ידי
הכלל
ישראל, המצווה
קיימת. נכון, נכון. ושתיהם נכונות, ושתיהם משלימות, הן לא חולקים, אבל בשתי בחינות, נכון. השפת אמת מביא, כן, על מה ש... ואהבת לך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, בן אדם אומר שיש שפות אותם כלל גדול ממנו. לא נאריך פה, כי אני רוצה בעיקר לראות את הדברים של הרב זצ"ל. כי הנה עיקר קיום תורה ומצוות בכלל ישראל, שעל ידי הכלל זוכין אל הקדושה. כמו שאמרו חז"ל, פרשת קדושים נאמרה בהקהל. מה זאת אומרת פרשת קדושים נאמרה בהקהל? הדרך לזכות לקדושה זה על ידי הכלל. בישיבה הרבה פעמים ראש הישיבה מזכיר את ההקדמה של רב שמעון לשערי יושר, שמה זה קדושים תהיו, כלליים תהיו. כן, יש פירושים תהיו, נכון? אבל... שערי יושר אומר, החיבור לכלל הוא נותן, הוא מחבר את האדם לקדושה. כשאדם הוא פרטי, יש לו את המעשים, את העבודות שלו, אבל הדרך להתחבר לקדושה אין בלי הכלל, בלי כלל ישראל. עוד מעט נעמיק בדרך דברי הרב זצ"ל. ולכן עיקר קיום תורה ומצוות בכלל ישראל. נכון שכל אחד מחויב לקיים תורה ומצוות, אבל עיקר הקיום הוא דווקא בחיבור לכלל, כי אתה רוצה... לזכות לקדושה של התורה ומצוות, זה לא מעשים טכניים, זה מעשים שעניינם להופיע קדושה בעולם, אי אפשר אם זה לא יהיה מחובר לכלל ישראל. לכן צריכים לעשות כל המצווה בשם כל ישראל, לבטל את עצמו אל הכלל וכו' וכו', לא נאריך, ורק נראה בסוף את הספר אורח לחיים, תראו ממש את הסוף, בשם כל ישראל, זה עיקר התורה והמצוות, הוא מביא, הכן היא התורה ממש, כל התורה ניתנה כדי להידבק בו יתברך, וזה אי אפשר להיות אם חס ושלום אין באחדות גמור עם כל ישראל שהם כללות התורה. כן, כידוע שהוא מביא פה קודם שישראל יש 60 ריבותיות לתורה, כל יהודי הוא הערה מסוימת של התורה, ולכן כשאתה, אם אתה מקיים את התורה כאדם פרטי, אתה זוכר רק להערה מסוימת. ומכיוון שעיקר התורה ומצוות היא תדבק בהשם יתברך, אי אפשר אם זה לא על ידי החיבור לכלל ישראל, ומה שעוזר לנו להתחבר לזה זה האמירה בשם כל ישראל. בסדר? אז רק נחזור על הבחינות, ואחרי זה נראה את הדברים של הרב זצ"ל ויותר באריכות. אז ראינו, כן, שעל ידי זה המצווה יש לה דבקות בשורש, על ידי זה אדם מזכה אחד את השני במצוות שהוא לא יכול לקיים ולזכות להערה שלמה. זה מה שמאפשר לנו גם באיברים שחס ושלום יש בהם פגמים מצד האדם הפרטי, בשם כל ישראל, האדם עכשיו הוא כאילו מחבר את האיברים שלו לכללות האומה, ואז בעצם הם ראויים לקיים את המצוות של השם יתברך. עיקר התורה והמצוות זה בכלל, כן, ככה זוכרים לקדושה שתלויה בכלל, וגם הדבקות בהשם יתברך תלויה בכללות האומה, כי כל יהודי הוא בחינה הערה אחרת, ואצל הקדוש ברוך הוא רק יש את כל הערות ביחד, אז כדי להתחבר לכללות ההערות האלה חייבים שזה יהיה בחיבור לכללות האומה, הרבה זה בשם כל ישראל. חוזר עכשיו לדברים של הרב, וזה גם חבר אותנו קצת ככה לתקופתנו. כל הדברים שראינו עד עכשיו הם בתקופת לפני כמה מאות שנים, ככה של תחילת החסידות וכולי, היה יותר קל בבחינה מסוימת לבוא ולעשות אותם. כי היה תמיד בעם ישראל מדרגות של יותר צדיקים ופחות וכו', אבל היה ברור שעם ישראל זה תורה ומצוות. ואז בעצם כאילו אדם אומר, בסדר, אני מחובר לכללות האומה, אז אני יודע, יש צדיקים יותר, יש בינוניים, יש רשעים, אבל גם הרשעים הם כל זמן שהם לא ככה התנתקו בצורה מאוד מאוד קיצונית. בסדר, הם מסכנים, הם יותר קשה להם וכו' וכו', אבל אבל כשיש תפיסות, מאז ככה תקופת ההשכלה, זה היה כבר בחסידות, כבר איזה חסידות היא ארוכה, נכון? הבעל שם טוב ועלה עד ימינו. אבל ככל שאנחנו מתקדמים לדורות להופעה של ההשכלה ושל הציונות, כן, והחזרה לארץ ישראל, אז זה כבר נהיה יותר קשה. כי יש בעצם תפיסות שהן מאיימות על האומה. כבר לא ברור שעם ישראל זה תורה ומצוות, כן? להיות חופשי בארצנו, להיות עם חופשי בארצנו, ומדינה יהודית, יהודית דמוקרטית וכדומה. עכשיו לעשות בשם כל ישראל זה דבר שהוא יותר מסובך, ואולי כדי לשמור על האומה אני צריך לבוא ולהפריד. הפסקה הקודמת, פסקה כף הידועה באורות התחייה, היא מדברת על משפט שלמה שלגזור, כן? הקולות, היה קולות בעם ישראל שמרו לגזור, להפריד ממש את לשתי מחנות, לציבורים שונים, וכאילו כי זה היה ממש מאיים, ועכשיו כשזה מאיים, יותר קשה להגיד בשם כל ישראל. כאילו, אתה באמת מתכוון עכשיו, כשאתה אומר בשם כל ישראל, גם על אותם אלה שמובילים את תנועת ההשכלה ואת הכפירה, כי זה הרבה יותר קשה להגיד ככה בשם כל ישראל. אולי דווקא צריך להתנתק, אולי דווקא כשאני אומר בשם כל ישראל, אז זה עושה פגם עכשיו בתורה שלי, כי אני מחובר בעצם ליהודים שהם מכופרים, כן? אני יכול באמת למחובר עליהם? אני יכול להתכוון עכשיו במצווה שלי, להתכוון גם עליהם? זה נהיה יותר מסובך. צריך פה עכשיו את ההערה של הרב, ככה ש... כן.
זה לא מה שהיית בלב בא לומר? היית בלב דיבר על זה שטכנית לא כולם יכולים, אבל... גם אם מישהו בוחר לא לעשות את כל המצוות, אז...
אני אומר, בעומק אני חושב שזה לא סותר את כל מה שראינו. רק שכל הדברים שראינו, היית בלב, היית יכול לפרש אותו גם בלי המציאות הזאת של כאילו ציבורים שלמים שכופרים כביכול בתורה ובמצוות. אז צריך עכשיו כדי להסביר את היית בלב גם... אז אנחנו צריכים לעזר גם בדברים של הרב זצ"ל. עוד פעם, הדברים משלימים, אנחנו לא מציגים את זה כדברים סותרים, אלא כהערה המיוחדת של דברי הרב זצ"ל, שהיא ככה עוד יותר נדרשת בדורנו. אז בואו נקרא קצת עכשיו את הדברים של הרב, מה שנספיק. אז לפני זה הבאנו את הפסוק שהרב מזכיר אותו פה לקראת סוף הפסקה, ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. אז לכאורה, היאסוף רגליו אל המיטה כאן זה כאילו קצת מיותר. כאילו זה כל כך קריטי שנדע שיעקב לפני שהוא נפטר, הוא הרים את הרגליים שלו על המיטה, זה כאילו חלק כל כך מרכזי בסיפור. הוא סיים לברך את הבנים ולצוות אותם, ויגבה ויאסף אל עמיו. אז עכשיו, טכנית איך זה היה בדיוק, שהוא הרים את הרגליים, וכאילו... לא נראה כל כך קריטי, כל כך משמעותי. בוא נראה את זה. הרב יתחת את זה בבת השם, אבל בוא נתחיל. כל חשק עבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים והתנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא, כוונת התפילה ואור שלהבתה. ביטויים מרגשים, כן? הלוואי, כל ביטוי פה היינו משתוקקים, שנזכה, חשק עבודה, שנעבוד השם עם חשק. שמחת מצווה, לקיים מצוות בשמחה, התמדת תורה, ברק חידושים, ביטויים באמת מרגשים. כל אלה, בתולדות הנשמות בשלמותן, בכללותן ותמותן, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל חלילה. הדברים היקרים האלה, בוודאי הם נפגמים, אם חס ושלום מטילים יסוד של פירוד בכללות כנסת ישראל. אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי שמו, הם הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, לעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים החפצים לבלע נחלת השם ולהפריד את האומה האחדית היחידה במלוא עולמים. הם הם בנים דכנסת ישראל שהם רובצת עליהם, מחץ דחקלה הבאים בסוד השם, תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם, מסיימים ומטילים שלום בין ישראל אביהם שבשמיים, והוציאה מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בשם ישראל יכונה, ובפרט בכל אשר ריסה את דגל תקוות האומה וחפץ תחייתה, את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה וחיבת ציון וירושלים על ליבו חגוקה, באיזו צורה ואיזו הסברה שתהיה. אורג, אני אתעכב רגע על הפסקה הזאת. אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי שמו, מי שבאמת אוהב את השם ויראיו באמת וחושבי שמו, הם, כשהרב כותב הם זה הם ודווקא הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר. יודעים כמה צער ועלבונות הרב ספג בגלל הנקודה הזאת של הלימוד זכות והקירוב רחוקים והחיבור לחלקים באומה שהיו כאלה שרצו להתנתק מהם. לדבר הזה הוא ספג המון על בונות הרב. אבל הרב אומר, אוהבי השם ויראיו באמת חושבי שמו, הם עומדים בניסיון הזה ומוכנים לסבול את הצער ואת העלבונות, לעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים. יש גם כוחות עליונים וגם תחתונים. אפשר לפרש את זה אולי בכל מיני צורות, אבל אולי הכוונה... יש כוחות תחתונים שהם כאילו מנותקים מהם מהקודש ורוצים להפריד את האומה, כן, להתנתק מכל הערכים של קודש כי זה מפריע, זה מעכב את התחייה וכו'. ויש גם כוחות עליונים, כוחות של קודש שהם רוצים להפריד את האומה, כן, שהם אומרים החלקים שכופרים הם מסכנים אותנו. אולי זה עליונים תחתונים, אולי הרב מתכוון פה ממש על כוחות גם בעולמות עליונים ש... כוחות שמנסים להזיק לעם ישראל ולגרום לכל מיני פירודים, וכוחות תחתונים זה בעולם שלנו. בכל מקרה, בין כך ובין כך, הם אותם אוהבי השם, הם מוכנים לסבול צער ולבונות, לעמוד אחרי נגד כוחות עליונים ותחתונים, החפצים לבלע נחלת השם, להפריד את האומה האחדית, היחידה במלוא העולמים. הם בנים דכנסת ישראל שהם רובצת עליהם. מחץ דחקלה זה ביטוי בפנימיות התורה, כן? שהם... חץ דחקלה יש בשדה, צריך יש קוצים. הקוצים מפריעים לתבואה לגדול, הם לוקחים כוח מהאדמה, הם לוקחים מים, לוקחים כל מיני חומרים ש... אז הניקוש, כן, שמוציאים את העשבים השוטים, זה מאפשר רק לתבואה לגדול. כתוב שתלמידי חכמים דובר בהקשר גם של עיסוק בפנימיות התורה. שהעיסוק הזה הוא, קוראים לו מחץ דחקלה, הוא מבאר את הקוצים מהקרם, הוא מאפשר לכוחות הפנימיים להופיע. הרב אומר פה שזה גם קשור לאותם אלה שלא מוכנים, כאילו יוצאים כאילו כנגד כל מי שבא להפריד, לשים פירודים בעם ישראל. השמירה על האחדות של האומה היא, הרב אומר, מחבר אותה ליסוד הזה של מחץ דחקלה, לאותם בנים של כנסת ישראל. הם תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם. כן, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מהרב, אתה רוצה לדעת, תלמיד חכם, אחד התכונות כדי שיהיה תלמיד חכם אמיתי, צריך להיות מרבה שלום בעולם. איך? משימים, מטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, בהוציאה מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה. המבט הזה מגיע מתוך אמונה שבתוך כל אחד בעם ישראל גנוז אור של קודש. ולכן גם אם בצד החיצוני זה מאוד מכוסה, ואולי הוא אפילו בפועל מנסה להתנגד לקודש, אבל התלמידי חכמים אמיתיים מצליחים להוציא אל הפועל גם את הנקודות קודש הגנוזות האלה, הנסתרות, ובזה הם מטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. בכל אשר בשם ישראל יכונה, כל מי שקוראים לו ישראל, מעם ישראל, יש לו את הניצוץ קודש הזה. במיוחד מי שנושא את דגל תקוות האומה וחפץ תחייתה. יהודי שהוא אכפת לו מעם ישראל, מתחיית האומה, מהמדינה, בוודאי, בוודאי, נדבר בדורנו, כן, שהוא מוכן למסור נפש על עם ישראל, איך לצבא או בכל מיני צורות אחרות, שהוא בא ומוכן לתת לעשות דברים למען עם ישראל, בוודאי שהוא, יש בו ניצוץ של קודש, הוא גם לא כל כך נסתר הניצוץ הזה, הוא מאוד גלוי, עוד שהוא מחוסות בזה שיש לו עוד עבירות, בסדר. אבל בוודאי שהוא, את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה, חיבת ציון וירושלים וכו', באיזו צורה ואיזו הסברה שתהיה. לא אכפת לי, אומר הרב, איך הוא מסביר למה הוא מחובר לארץ ישראל ולירושלים. יסביר, לא יודע מה, יש פה קשר היסטורי, מקלט בטוח, לא יודע מה, משהו רגשי, לא אכפת לי. אם הוא מחובר לנקודה הזאת, בוודאי שהוא מחובר לקודש. ועכשיו התפקיד של אותם תלמידי חכמים, לעזור לחשוף את אותו ניצוץ של קודש שנמצא בו ולהופיע אותו כלפי חוץ. כן.
הרב, למה פירוט ברום הזה פגימה בכנסת ישראל? אמרנו מקודם כאילו שכנסת ישראל זה משהו יותר נשמתי ולא מגיע. בלי כל קשה לפרטים של האומה.
בסוף ברור שהרב בפסקה הקודמת, זאת אומרת שגם, אומר, מי שרוצה להטיל פירוט באומה, אומר, זה מחשבת עבודה זרה.
האומה זה הגוף של כנסת ישראל כאילו?
גם הגוף, גם ההופעה הכללית, כל הבחינות האלה, בכל מקום שחס ושלום רוצים להפריד בעם ישראל, אומר, זה מחשבת עבודה זרה. כי כן, השם אחד אחד, שבך אחד, ומי קיימך ישראל גוי אחד בארץ, בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי קיימך ישראל גוי, ואצלנו בתפילין כתוב שמה ישראל השם לקנו השם אחד, אחדות השם הופיעה בעולם דרך אחדות האומה. מי שמטיל פירוט, זה בפסקה שלפני אחרי שלא ראים, מטיל פירוט באחדות האומה, הוא מטיל פגם בהופעת השם בעולם. הרב אומר, אנחנו בטוחים שזה לא יעבוד לו. כי ודאי שהופיע השם אחד, וודאי שהופיע עם ישראל אחד. אבל עצם המחשבה והניסיון הזה הוא מכאיב מאוד. אז זה לא שזה אדם באמת יכול לבוא ולעצור את תהליך הגאולה, או לעצור את ההופעה של אחדות ישראל. אבל כן, חס ושלום, יכול לעכב את זה. והעיכוב הזה הוא מאוד... כן. שוב, במדרגה הכי פנימית נשמתית, אדם לא יכול לגעת, אף אחד לא יכול לגעת. ולכן אנחנו, יש לנו ביטחון גמור שהאחדות של עם ישראל תלך ותופיע, ולא יעזור כל הניסיונות להפריד. אבל בצד החיצוני, לצערנו, יש אפשר לעשות עיכובים בדבר הזה, ופה זה תלוי בנו. כל מעקשים יושרו אחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא לפועל בעיקר סגי. כי רצו עבדך את הבנה, את הפרה יכוננו, וכו' וכו', נדלג קצת. נעבור לקראת סוף, כן, לטור השמאלי. הביא שם, כי הנה אחר כך עובדו עצמת כל זונה ממקה, אני קרבת אלוקים לי טוב. שתי בהשם אלוקים מחסי לספר כל מלאכותיך. ומלאכות השם היא כדבר השם ביד מלאכי, הלא אח אסב לי יעקב, ואוהב את יעקב. עם ישראל שואל את הקדוש ברוך הוא, במה אהבתנו? הלא אח אסב לי יעקב. למה? כאילו, במה אתה אוהב אותנו יותר? מה התשובה? הלא אח אסב לי יעקב, ואוהב את יעקב. מה התשובה? ככה. נכון, זה אחים, אבל השם אוהב את יעקב. מה זה אומר הככה הזה? כי זה מגיע בנקודה מאוד פנימית. בצד החיצוני יש דורות לצערנו שלא רואים את ההבדל בין יעקב ועשיו, אבל למרות זאת הוא אוהב את יעקב, כי יש פה צד פנימי סגולי שככה עשיו נולד וככה יעקב נולד, ומפה נובעת האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עוד שנייה, כן, שהיא תשובה נצחית. זה לא תשובה שתלויה בדור מסוים, זה תשובה נצחית. מספקת לכל טענתם של מתעוננים קטני האמנה אומרים בכל דור ודור, ביותר בדור התגלות אור הישועה, במיוחד בדור של התגלות אור הישועה, ששם דווקא יש כפירה גדולה ויש ומופיעה סגולת ישראל, אז מתעוררת קטגוריה כנגד הדבר הזה, ושואלים במה אהבתנו? תשובה באמת, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, כן? אהבת עולם אהבתנו, למה? ככה, כי זה סגולת ישראל, כן אביה, לפני שנמשיך.
לפי מה שכתוב פה, למה אנחנו מתעמקים בזה כל כך הרבה?
למה אנחנו, מה?
מתעמקים, אנחנו יכולים להתעמק הרבה בשאלה למה עם ישראל, ומה זה סגולת ישראל, ומה הייחוד של ישראל. מה שמעים פה, שזה פשוט בחירה אלוהית, כמובן שיש הרבה מה להעמיק בבחירה אלוהית, אבל זה משמע ככה.
כשאתה שואל למה אנחנו מתעמקים, מה אתה מתכוון לשאול?
יש הרבה מה להעמיק בלמה.
כי להבין את זה, אתה מסכים שיש מה הרבה להבין בדבר הזה?
יש הרבה, אבל נשמע שהתשובה פה זה פשוט ככה.
כן, אבל הככה הזה יש המון מה להעמיק בו, בככה הזה. להבין מה זה סגולת ישראל, זה נקודה שיש המון המון מה להעמיק בה, נקודה מאוד פנימית, שאדם לאט לאט הוא יסביר לעצמו, וכרוש המבט נהיה יותר פנימי, גם ההבנה בדבר הזה יותר מתעמקת. אפשר להגיד את זה במשפט אחד. אבל גם להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, זה מאוד קל, שם אחד, הכל כזה. אבל מה זה הכל, הכל, הכל? מה זה אומר הכל הזה? ככל שאדם יותר לומד, יותר מעמיק, ההבנה שלו בשם אחד היא יותר גדלה. לכן הרב אומר, בפסקה במוסר אביך, על אין נראת השם היא חוכמה. מה זה אין נראת? היא החוכמה, חז"ל אומרים, שכן ביוונית קוראים לאחד הן. כן? אז הרב מסביר שם, שהחוכמה היחידה בעולם זה יראת השם. מה הכוונה? גיאוגרפיה זה לא חוכמה? מתמטיקה זה לא חוכמה? לא, מה הכוונה? הכל חוכמות, אבל למה זה החוכמה היחידה? כל שאר החוכמות, יכול להיות שיושב איזה מדען 30 שנה לגלות איזשהו חוק פיזיקלי. גילה את חוק המשיכה, אחרי מחקר של 30 שנה. עכשיו כשהוא גילה אותו, תוך שתי דקות הוא אומר לך ואתה גם יודע את זה. אבל רק יראת שמיים, אי אפשר להגיד את הנקודה, את המסקנה האחרונה. אני אגיד לך, יש השם אחד, בסדר, יופי. יכול להיות שעכשיו אדם, לא יודע, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הוא עכשיו ישב אצלו, השם אחד, אחרי כל מה שהוא למד, וכל התפילות שלו, וכל המצוות, כשהוא אומר השם אחד, הוא כל הכוונות וההבנה, אפילו לא בצורה מודעת, כל האישיות נמצאת בהשם אחד הזה. עכשיו, כשהוא אומר את זה לנו, אנחנו קטנים, אז עכשיו נצטרך לעבור תהליך מאוד ארוך כדי להבין מה זה השם אחד הזה. אז גם הנושא של סגולת ישראל, אפשר להגיד אותו בקצרה, אבל העמקה בו היא להבין את הדברים הגדולים האלה, זה דורש הרבה הרבה לימוד והעמקה. אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, בעבור אבותינו שבטחו בך, לבדי חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו לשלום ארבע כנפות הארץ, תוליכנו מהרק וממיעוט לארצנו, ואומר, מהר ואבה עלינו ברכה ושלום, כי אל פל ישועות אתה, ובנו בחרת מכולם בלשון להודות לך, וליחדך באהבה, וחותם הבוחר בעמו ישראל באהבה. כל הברכה הזאת של אהבת עולם, היא מתארת את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמכוחה גם הוא מקבץ אותנו מכל הגלויות, ומביא לנו ברכה ושלום, ובנו בחרת להודות לך וליחדך באהבה, וחותם הבוחר בעמו ישראל באהבה להיות הקדמה לייחוד השם בשמע ישראל. אי אפשר, אומר הרב, להגיע לייחוד השם בשמע ישראל, בלי שאתה אומר הבוחר בעמו ישראל באהבה. וכשאתה אומר הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה גם על אותם אלה שבכפירה פה, אותם אלה, לא נזכיר עכשיו שמות של ציבורים, בסדר, אבל כל אחד, אותם אלה שהכי קשה לו לחשוב להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, אם הוא מוציא אותם מתוך, אם הוא לא מצליח לכלול אותם בבוחר בעמו ישראל באהבה, אז יש פגם בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שהוא יגיד אחר כך. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הנאמר בחשאי. אף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים. למה הוא נאמר בחשאי? כי בצד הגלוי לא תמיד רואים שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהמלכות השם מתגלה בצורה גלויה. כי יש הרבה עבירות, יש הרבה תפיסות מקולקלות, בדברים קשים. אז אומרים את זה בחשאי. מתי אומרים את זה? בכל ביום כיפור, כשאנחנו כמו מלאכים, כמו שלעתיד לבוא, שרק יהיה גילוי כבוד מלכותו בכל העולם בצורה גלויה. בינתיים זה בחשאי. ואף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים, אין בכך כלום. כי האמת הברורה הוא מאמר השבטים כולם, כשם שאין בליבך אל האחד, כך אין בליבנו אל האחד. שבטים, למה השכינה מסתתרת מיעקב אבינו? כי בצד הגלוי יש פה בעיה, יהיה דורות שבהם השבטים חוטאים, ולא מקבלים את המצוות, או לא מאמינים מספיק בקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר שיכולה להיות פה השראת שכינה? ואז יעקב נבעל, שמה יש במיטתי פסול. אומרים לו השבטים, כשם שהם בליבך אל האחד, כך הם בליבנו אל האחד. בצד הגלוי לפעמים נכון, קשה לנו ללחוות ולחיות את האמונה הזאת בהשם אחד. אבל בלב של עם ישראל, אין בליבנו אל האחד. לא משנה יהודי כמה הוא רחוק, לא משנה ציבור כמה הוא מבטא דברים שאפילו הם נגד הקודש, ומזלזל בתורה, או עושה דברים אפילו שהם מעכבים את ההופעה של התורה, עדיין נכונה האמירה אין בליבנו על האחד. ומה שהשבטים אומרים ליעקב אבינו, זה אמירה נצחית, שהולכת איתנו בכל הדורות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אין בליבנו על האחד. ויעקב אבינו לא מת, ומקישו לזרו, מה זרו בחיים, אפו בחיים. חז"ל אומרים, כן, יעקב אבינו לא מת. שואלים, מה איך הוא לא מת? הרי ספדו אותו, וחנתו אותו, אז איך הוא לא מת? אומרים, לא, מקישו לזרו. מה זרו בחיים, אפו בחיים. כיוון שהזרע שלו בחיים, למרות שהוא, הגוף של יעקב כביכול מת, אבל החיים של יעקב המשיכו דרך הבנים שלו, ועד שהוא יחזור בתחיית המתים עם כל אבותינו הקדושים, אז זה נחשב שהוא חי. אומר הרב, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. כמו שמקישו לזרו, מקיש זרעו לו. מה הוא כולו בחיים? יעקב אבינו כולו בחיים. איך אני יודע שכולו בחיים? וישא יעקב רגליו ויאסוף רגליו אל המיטה. לא רק הראש של יעקב היה על המיטה. נאסף אל המאב, שזה הביטוי שיעקב עולה למעלה, כביכול, המציאות הרוחנית העליונה. גם הרגליים יעקב אוסף אותם אל המיטה. גם החלקים התחתונים של יעקב, הם גם נאספים לחיי נצח. אז מקיש זרעו לא. כמו שיעקב אבינו כולו בחיים, גם החלקים התחתונים, גם עם ישראל כולו בחיים. גם החלקים התחתונים והחלקים שלפעמים נראים רחוקים. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. בימים ההם ובעת ההיא נאום השם יבוקש את עוון ישראל ואיננו. ואת חטאת יהודה ולא תימצאנה כי אסלח לאשר אשיר. כן, פתאום, יבוקש עוון ישראל, פתאום העוון נעלם. למה? כי יגיע זמן שבו כל הצד הפנימי הוא מופיע ומתגלה שגם כל אותם אלה שהיה להם עוונות, העוונות האלה פתאום נעלמו כי הם היו רק ברובד חיצוני. וכשמתגלה אותה הנקודה פנימית, שכנסת ישראל, שכל אחד מישראל מחובר אליה, וזה כל כך חשוב האחדות בין השבטים. כי החיבור לאותה נקודה פנימית זה רק תלוי באחדות. כי בא, עוד פעם, כפרטים, כמו שראינו, כל אחד יש לו את החטאים, אין צדיק באחד שיעשה טוב ולא יחטא. אבל באותו מקום שעם ישראל מופיע באחדות אחת, שם יש רק קודש. ולעתיד לבוא, המקום הזה יתפשט גם לכל הפרטים, וכל פרט יהיה מחובר לכלל, מופיע את האור שלו, מופיע את העניין שלו, מתוך החיבור לכללות ישראל, ואז כבר אין אבונות, כל האבונות נעלמו, פתאום לא נמצאים. מבקחפשים, מבוקש, ואיננו, לא רואים אותו. בעצם אומר לנו הרב, נחזור להתחלה, כל חשק עבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, אם מטילים פגם בכנסת ישראל, אז כל קיום התורה והמצוות הוא חסר. אין, כי כל קיום, נתחבר עכשיו לכל הדברים שראינו גם בחסידות, במקורות השונים. כל קיום תורה והמצוות זה מתוך נקודת הקשר להשם יתברך. והיא ההופעה של האור האלוקי על כל פרט ועל כל האיברים שלו וכל כללות האומה. ואין כזה דבר בלי כללות האומה. בשם כל ישראל, אם אדם עכשיו הוא בתפיסה שלו, הוא לא מצליח לחיות בתפיסה של בשם כל ישראל, כי יש אצלו אנשים שהם כאילו, איתם אני לא יכול להתחבר. אז זה נכון, בצד המעשי לפעמים אנחנו לא יכולים, צריכים לשים גבולות, ואנחנו לא יכולים לעשות כל דבר עם כולם, לפחות בינתיים, כי לפעמים המציאות המעשית היא קשה והיא רחוקה, וצריך לדעת לשים את הגבולות. אבל בפנים, במבט, כשאדם ניגש, ואיך אתה מסתכל על עם ישראל? אתה מצליח להסתכל במבט של בשם כל ישראל? אם אתה לא מצליח, תעשה עבודה פנימית, כי תדע שיהיה פגם בתורה, יהיה פגם בתפילה, יהיה פגם במצוות, יהיה פגם בדבקות האלוקית. חייב לפתח מבט של בשם כל ישראל. ואם קשה, כי יש אנשים שנראים רחוקים או שמעצבנים או שהם עושים דברים שמעכבים בעיניי את הגאולה, לא יודע מה, כל אחד מה שבעיניו קשה, מחזירים חלקים מארץ ישראל, עושים דברים שפוגעים בחיילי צה"ל, פוגעים בקודש, בחילול שבת, בתורה, לא יודע, כל אחד עכשיו שהוא רואה דברים והם קשים לו, אז אתה צריך עכשיו להעמיק עוד, ללמוד יותר לעומק ולהצליח לפתח מבט שמצליח לחבר את כל עם ישראל ולהגיד בשם כל ישראל באמת את האהבת עולם אהבתנו, שכל עם ישראל נכנס שם. זה לא אומר עוד פעם שלא צריך להילחם בדברים, יש דברים מעשיים צריך להילחם בהם, אבל באותו זמן שאני נלחם בדברים המעשיים אני צריך לפתח את אותו מבט פנימי שמצליח לחבר את כל עם ישראל. ואז שבאמת זה לא יהיה משפט רק, אני אומר לשם ייחוד בשם כל ישראל, אבל במבט שלי יש כמה יהודים שהיה עדיף שלא לא היו נמצאים. אז אם ככה, אז האמירה הזאת היא אמירה חיצונית. כדי שהאמירה הזאת, כשאדם אומר בשם כל ישראל, או כשהוא מתכוון, או כשהוא חי, באמת זה תהיה אמירה אמיתית, אנחנו חייבים לפתח מבט עמוק, מבט שמצליח באמת לראות את כללות האומה. וכמו שראינו, רק המבט הזה הוא הקדמה לשמע ישראל, ולברוך שכבוד מלכותו, אפילו שזה בשקט, והגלוי לפעמים סותר את זה, זה לא מפריע, זה לא סותר את זה שבאמת האמת הזאת קיימת והיא נצחית, ואנחנו רק צריכים קודם כל להאמין בזה, לפתח מבט כזה, ואחרי זה לראות איך גם מצליחים לאט לאט, שוודאי שאנחנו לא רוצים שהברוך שם יהפוך גם להיות משהו גלוי, לא רק נסתר, זה תהליך, תהליך של אמת והשלום שאנחנו מדברים עליו, ותהליך של כל החזרה בתשובה שלנו, וכל עם ישראל, לפי התורה גדולה וכו' וכו', יש עוד תהליך. אבל קודם כל אנחנו צריכים להביט במבט הזה, מתוך זה לגשת לכל עניין של קודש, ולהבין את השליחות של כולנו, של כל עם ישראל פה בדור הנפלא שלנו, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא מתוך זה בעזרת השם, שזה ילך ויתגלה, כן.
הרב הוא חיבר בהתחלה על פירוט בכנסת ישראל, כמו שהרב תיאר, כאילו זה פירוט באומה, אחר כך הוא דיבר שהצדיקים, מה שהם עושים זה לא לחבר את החלקים בעם ישראל, זה לחבר את החלק שלו לקדוש ברוך הוא חזרה. מה היחס בזה?
זה אחד קשור, אחד תלוי בשני. כי האמונה שכל אחד הוא מחובר לשורש, כשאתה מחבר כל אחד לשורש, אז עכשיו בפרטים, כמו שבעל התניא אומר, זה נפש אחת בגופים מחולקים. הגוף לפעמים, הגוף מחולק, ולפעמים הוא גם מתנתק, נראה והוא רחוק. כדי לחבר בחזרה ולהופיע את האחדות, אתה צריך לראות איפה כל קשור. ועל ידי שאתה מצליח לחבר, לראות את הנקודת קודש בכל אחד, אז אפשר לחבר את כולם, ואז אפשר באמת לא להשאיר אף אחד מבחוץ.
אבל למרות שזה לא הסיבה הראשונית של הפירוט, הפירוט יכול להיות מקנאה ושטויות, אבל החיבור שכולם מתחברים לאותו דבר, זה חיבור
עובדי. אם לא תצליח לעשות את זה, אתה לא תצליח לעשות אחדות באמת. כי יבוא ויגיד לך, כאילו, איך הוא קשור? הוא חלל שבת, איך אתה יכול לחבר אותו? איך אתה יכול לקרב? אתה מחזק אותנו, מחזק ידי עוברי עבירה. חייבים לפתח מבט, איך הם, למרות שיש להם עבירות, הם גם מחוברים לקודש. שזה צריך מבט פנימי וגדול, שהרב מחנך אותנו, בעזרת השם שנזכה.